שלום רב למאזיני ארץ חמדה. בתוכניתנו הפעם נעמוד על מהלך העניינים בזמן מלחמות הצלבנים בארץ. בפעם האחרונה עסקנו בסיבות לאותה התעוררות עצומה של הנוצרים באירופה לכיוון ארץ ישראל, כאשר הטורקים הסלג'וקים שהגיעו מן המזרח פגעו בתיירות הנוצרית לארץ ישראל. לשם תגובה על כך, כינס האפיפיור בקלרמון שבצרפת אספה גדולה, בה עורר למלחמה בנוצרים, במוסלמים, לשם כיבושה של הארץ על ידי הנוצרים. באותה אספה נתגבשו שני מהלכים על ידי עמי אירופה לשם כיבוש המזרח מידי האסלאם. ההתארגנות הראשונה נעשתה על ידי המוני עם בצורה פראית ובלתי מאורגנת, והייתה מורכבת בעיקר מכנופיות והמונים נלהבים, מונהגים יותר על ידי יצרים מאשר על ידי ארגון צבאי הראוי למסע קשה כל כך ומסובך הנדרש למטרתם. בדרכם לארץ עברו הצלבנים דרך ארצות מרכז אירופה, ובדרך בגרמניה השמו את ערי ישראל. הם הרסו ערים מיושבות בעלי מסורת ארוכה יהודית, שכללה יצירות תרבותיות רוחניות תורניות, הלוהן קהילות שום המפורסמות, שנקראו כך על שם ראשי התיבות של שמותיהם, שפרה, ורמייזה ומגנצה. בערים אלו התקיים יישוב יהודי רצוף בין מאות שנים, שהיה מונהג על ידי גדולי תורה, גדולים שתקנו תקנות וניהלו אורח חיים ספוג בירת שמיים ובעבודת השם. במסעותיהם הרסו הצלבנים יישובים אלה עד היסוד, כשהם מציבים בפני היהודים את הברירה בין שמד למוות. בצורה ברורה ובלתי משתמעת לשתי פנים, בחרו היהודים בהמוניהם את המוות, וקידשו שם שמיים במותם באופן שישאיר רושם לדורות. אבות שחטו בנים ובעלים שחטו את נשותיהם, ולאחר מכן שחטו זה את זה, ובלבד שלא להודות באמונה הנוצרית. מעניין מאוד הסיפור שמובא בספר סדר הדורות, בניסיון למצוא את הטעם לאותם גזרות נוראות שנקראו בעם ישראל גזרות תת נון וו, והכוונה היא לשנה המסומנת בתאריך הנוצרי בשנת 1096, כלומר לפני 900 שנה. מסופר בספר סדר הדורות כי בסוף ימי הבית השני פנו חכמי ארץ ישראל לקהילות שום וביקשו את עלייתם לארץ. תושבי שום ענו תשובה קשה, שבו אתם בירושלים שלכם, ואנו נמשיך את חיינו בירושלים שלנו. כלומר, בסדר הדורות רואה את החטא שגרם לאותו חורבן כחטא מאיסת הארץ. חטא זה גרם להשמיד ולחלות מעל פני האדמה אלפי יהודים צדיקים וטהורים. בזה ניתן לראות כי גם המסורת העתיקה ראתה את מסעי הצלב ונוראותיהם כתוצאה של החלשות הקשר בין ישראל לארצם. כזכר לאותם מאורעות נוראים של אותה תקופה נקבעה תפילה מיוחדת, תפילת אב הרחמים, הוא ירחם על קהילות הקודש שמסרו נפשם על קידוש השם. תפילה זו נאמרת מדי שבת וכל קהילות אשכנז. אותו מחנה פראי שהתנפל על ישראל והתנהל לכיוון הארץ, התעודד משיטותיו הפראיות וניסה להשתמש בהם גם כנגד תושבי הונגריה אשר עבר דרך שם, אך כאן נתקל בהתנגדות עזה ביותר של יושבי אותם הארצות, ואותם הונגרים קמו והשמידו את מחנה זה עד שלא נותר ממנו שריד ופליט, ובזאת ראה עם ישראל את נקמת השם בשונאה ואכזרים. בשלב מאוחר יותר התארגנו מחנות אבירים מסודרים בצורת מחנה גדול בהדרכת נסיכים למסע צבאי מתוכנן ומאורגן היטב כנדרש לאותה מטרה. את המחנה הרכיבו בעיקר אבירי הצרפתים והנורמנים שבאו מצרפת ומדרום איטליה וסיציליה. המחנה חזק והמאיים עשה את דרכו בתחילה דרך המלכות הביזנטית והגיע בתחילת דרכו לקונסטנטינופול בירת ביזנט. הביזנטים דרשו מהצלבנים התחייבות כי כל השטח שיקבש במזרח יימסר לידם. הצלבנים סרבו להיות כלי משחית ובשר תותחים וחרבות לצורכם של הביזנטים, והם עזבו את ביזנט ונכנסו לקדמת אסיה כשהם מנותקים מתמיכת הקיסרות הביזנטית. במבט לאחור ניתן להודות לשם על סדר זה שסדרה השגחה. אילו הייתה ביזנט המושלת בכיפה שמשתלטת על ארץ ישראל כשהיא שומרת על רצף טריטוריאלי עם המלכות הביזנטית, ייתכן והייתה השליטה הביזנטית נשארת במזרח בלי ערעור על ידי המוסלמים, ומי יודע אם הייתה נותרת תקווה עוד לישראל לשוב אל ארצם. בקרבות הראשונים הכריעו הצלבנים את צבא הסלג'וקים באסיה הקטנה, ומשם פנו לסוריה. שם כבשו את אנטיוכיה העשירה ואת אדסה, הנמצאת במזרחה של סוריה של היום, מתוך שמחתם של המנהיגים על השלל הרב שנפל בידיהם, חפצו כמעט לוותר על המשך הכיבוש ועל המסע לארץ ישראל ולהישאר בסוריה העשירה. אך המוני אבירים שהיו מונעים על ידי ההתלהבות הנוצרית איימו במרד גלוי ודרשו להיצמד למטרה הקדושה, הלוי הדרך לארץ ישראל ולירושלים עיר הקודש. באותה עת נזדמן הדבר כי הסלג'וקים שלא הספיקו לבסס את שלטונם בארץ, הפסידו את השליטה בארץ לטובת המצרים הפטימים, ומכאן הייתה הדרך לכיבוש הארץ מידי הצבא המדולדל והעלוב של הפטימים קלה ביותר. הצלבנים עברו דרך יפו ורמלה לירושלים ללא שום קרב. תושבי הערים פינו את הדרך והתרכזו בחלקם בירושלים. לאחר 3 שנות מסע הגיעו הצלבנים לירושלים בקיץ בחודשי תמוז ואב, חודשים הידועים כתקופת בין המצרים. המצור על ירושלים נתקל בהתנגדות חזקה כשבין הלוחמים להגנת העיר היו גדודי יהודים מעיר הקודש שהצליחו להדוף את התקפות הצלבנים. בשעת מבוכה קיבלו הצלבנים עזרה שהגיעה מאיטליה דרך נמל יפו. בחיל העזר שהגיע מן המערב היו מהנדסי מצור מומחים שבנו מכונות מיוחדות אשר בעזרתם הצליחו הצלבנים לפרוץ את חומות העיר מצפון. הצלבנים ערכו טבח היום בירושלים. במשך 3 ימים הרגו ללא הרף את כל התושבים עד שלא השאירו נפש חיה של איש ואישה, נער וזקן בכל העיר. היהודים שהתכנסו לבתי הכנסת נשרפו חיים על ידי הצבא הכובש. כשחיל הצלבנים מגועלים בדם שהגיע עד לברכי הסוסים, הגיעו הצלבנים לתפילת הודיה לאותו מקום המכונה בפיהם קבר משיחם. ירושלים, עיר הקודש לישראל, קרעה ונפלה תחת הצלב האכזר של אירופה. ניסיונם של חיילי הצבא המצרי להדוף את הנוצרים נעשה בקרב ליד אשקלון. בקרב זה הושמד הצבא המצרי כליל, ובזאת הצליחו הנוצרים לבסס את שלטונם בארץ במשך זמן ארוך, קרוב ל-200 שנה. הנוצרים הקימו בירושלים מלכות שביומרנותם נקראה בפיהם מלכות דוד או מלכות ירושלים. למרות הפילוגים הגדולים שהיו במדינות האסלאם, היו הממלכות הנוצריות במזרח נתונות לאיום מתמיד מצד המוסלמים. עובדה זו גרמה לתופעה המיוחדת שרוב מפעלי הבנייה הנוצרים בארץ נסבו סביב ביצורים ומצודות על כל גבעה גבוהה ובכל פרשת דרכים. מצודות אלו נשארו עד היום וניתן לראות שרידים מהם בגליל ובנגב ואפילו בארץ יהודה ובסביבות ירושלים. למרות המאמץ הנוצרי להתיישב בארץ ולבנות במדינה לכל דבר, לא הצליחו ליצור קשר חיים עם אדמת הארץ, וכל יישובם נתמך על ידי החייאה מלאכותית שבאה מאירופה. אף על פי כן, השפיעו הצלבנים במעשי הבנייה הרבים על החזרת מרכזיותה של הארץ לתודעה הבינלאומית. בצורה בולטת ביותר היו מפעלי הבנייה והכיבוש קשורים למוטיבים דתיים. הוקמו אגודות של אבירים ונזירים ומפעלי צדקה בשם הנצרות לתמיכה ולבנייה בארץ ולהשתתפות בקרבות נגד האסלאם. כך הוכיחו גם הגויים לעולם כולו את ערכה הרוחני של ארץ ישראל, ובזאת גם את ייחודם של ישראל שעל ידם קיבלה הארץ את מעלתה בעיניהם. לאחר התאוששות המוסלמים מנפילתם הקשה, החלה התארגנות בארצות האסלאם לכיבוש הארץ מחדש, כשגם אותה מחזק המוטיב הדתי. בעיראק קם מנהיג קורדי שבעזרת תעמולה דתית הלהיב את צבאו והצליח לחסל את נסיכות אדסה ולהטיל איום ישיר על אנטיוכיה, שהייתה קשר היבשה הרצוף ושימשה גם כעורף למדינת הצלבנים בארץ ישראל. כיבוש זה עורר מסע צלב נוסף באירופה, כשהפעם עומדים בראשו שני מלכים, מלכי גרמניה וצרפת גם יחד. גם מסע צלב זה עשה בדרכו למזרח שמות רבות ביהודי אירופה. בדרך מחנהו אל המזרח נרצחו אלפי יהודים מחדש באירופה וקמו מחדש נוראות שנות התתנו. למרות גודלו של המחנה נכשלה משימתו הצבאית ומנהיגיו מלכי גרמניה וצרפת חזרו לאירופה בבושת פנים. בהמשך הזמן הצליח מנהיג קורדי אחר לאחד את מלכות עיראק עם המלכות המצרית, ותחת הנהגתו פנה מיד למלחמת חורמה בצלבנים. אחרי קרבות אחדים שבהם נכשל, הצליח סלאח א-דין, מגדולי השליטים המוסלמים, להכות את הצלבנים בקרב מכריע ליד טבריה. הצבא הצלבני כולו נפל תחת צבאו של סלאח א-דין, ומיד אחריו הצליחו המוסלמים להגיע גם לירושלים ולסלק משם את הצלבנים. המוסלמים רחצו את הר הבית בימי שושנים מטומאת הנוצרים, וטיהרו את ירושלים כולה מכל הצלבים ומכל הפסלים והשרידים הנוצרים. סלאח א-דין העביר קול קורא לכל היהודים לשוב אל ירושלים כנגד האיסור שהטילו הצלבנים על ישיבת היהודים בעיר הקודש. חלקים מקהילת אשקלון ועוד יהודים מצפון אפריקה ומאירופה עלו לארץ ונפתחו מחדש יסודות לחידוש היישוב היהודי בירושלים. אירופה המזועזעת ממפלת מלכות ירושלים ארגנה מסע צלב חדש, כשהפעם משתתפות בו שלוש מדינות עם מלכיהם, צרפת, אנגליה וגרמניה. לאחר התגוששות ממושכת, שבה בדרך כלל גברו צבאות הנוצרים על צבא המוסלמים, אך לא הצליחו בכל אופן להכרעה מוחלטת, הושג שלום זמני בין הנוצרים ובין המוסלמים. בהסכם השלום הוסכם כי ערי החוף יישארו בידי הנוצרים, וירושלים ופנים הארץ תהיה בידי המוסלמים. עמי אירופה המאוכזבים המשיכו לארגן מסעות צלב שונים, וביניהם נעשו ניסיונות אחדים לכיבושה של מצרים. כל הניסיונות עלו בתוהו, ואף על פי שלזמן מסוים חזרה ירושלים לידי הנוצרים, הגיע קיצם ממקום לא צפוי מראש. שוב החלה פלישת מונגולים מלב אסיה אל מערב אסיה ואל אירופה. החורזמים, תושבי הים הכספי שנמלטו מפני המונגולים, הגיעו לארץ וערכו טבח נורא ביישוב הנוצרי בירושלים, עד שלא הותירו בירושלים נוצרי אחד בחיים. קואליציה פרנקית נוצרית סורית שניסתה לצאת נגד כוחות החורזמים והמצרים נחלה מפלה קשה בקרב ליד עזה בשנת 1244 לספירה הנוצרית. מכאן ואילך נמשכה הידרדרות במצבה של המלכות הצלבנית. במצרים עלתה שושלת חדשה על השלטון, שושלת הממלוקים, שהיו אנשי צבא שנמכרו לעבדים וחיו על הנשק ועל אומנות המלחמה מנעוריהם. השולטן בייברס, שליטם של הממלוקים, החל לארגן את צבאו לשם חיסול הממלכה הצלבנית. הוא פלש לארץ ובצעדים איטיים אך מחושבים ומתוכננים, החל לכבוש את הארץ מבצר אחרי מבצר ולצמצם את המלכות הצלבנית עד תומה. אפשרות הצלה אחת הייתה לצלבנים והיא הוחמצה על ידיהם. הייתה זו השעה של פלישה מונגולית חדשה לארץ. המונגולים שבמשך דורות אחדים השמו את המזרח התיכון ואת מזרח אירופה, השתלטו על בגדד והרסו את השלטון הסלג'וקי באסיה הקטנה, ומשם פנו דרומה לכיוון ארץ ישראל. הסולטן בייברס יצא לקראתם בראש צבאו, וכאן נערך קרב מכריע בעמק ישראל בין המונגולים לבין הממלוקים. בחוסר ראייה של תמונת המצב עמדו הצלבנים מנגד ולא שיתפו פעולה עם המונגולים לשם סילוקם של המוסלמים. בקרב המכריע שנערך בעין ג'לוד הובסו המונגולים תבוסה ניצחת, ומאז לא שבו להופיע בזירה המזרח תיכונית. אחרי תגבורת כוחו של הסולטן המצרי, החל האחרון לחסל בהתמדה את נסיכויות הצלבנים. הוא הרס את נסיכות אנטיוכיה ששימשה כעורף צפוני לצלבנים בארץ, וכדרך חיבור יבשתית עם מלכות ביזנט הנוצרית. לאחר מכן, בצד אחרי צד, המשיכו הסולטן ויורשיו לכבוש את ערי הצלבנים. צור וצידון, טריפולי, חיפה, אקו ואטלית, עד שחוסלה המלכות הצלבנית כליל ללא שארית בארץ הקודש. הממלוקים הביאו פועלים ומהנדסים מיוחדים ממצרים לשם הריסת כל ערי החוף בארץ וכל תשתיתם, על מנת שלא יוכלו לשמש כראש גשר לפלישה נוצרית מהים, וכך הצליחו להרוס את החוף הארץ ישראלי עד היסוד. מכאן ואילך שקע היישוב בארץ ואיבד את השפעתו על העולם העתיק, ביות קשריו מנותקים ממנו, והוא סגור ומצומצם בתוך עצמו. בזאת החלה תקופה חדשה של השלטון הממלוקי בארץ, שגמר את מלאכת ההרס בארץ שהותירו השלטונות המוסלמים הקודמים. בפרק הבא, בעזרת השם, נעסוק בחיי היישוב היהודי בארץ בתקופת המלכות הצלבנית. ועד אז, שלום וברכת זכותה של ארץ ישראל, שתגן עלינו ועל כל ישראל. אמן.